אז בואו נתרכז עכשיו בארעיות הגסה ובמוות. רוב האנשים מפחדים ממוות. רוב האנשים שרויים בפחד עצום ממוות. אז מה הם עושים? הם מתאמצים מאוד להתעלם מן המחשבה הזאת. או שהם לגמרי דוחקים את המחשבה הזאת מהחשיבה המודעת שלהם, בכלל לא רוצים לחשוב על זה. או שהם חושבים, או יש לי עוד זמן, אני היום בת כך וכך, אישה בתרבות שלי חיה כך וכך בממוצע, יש לי עוד כך וכך שנים. מנקודת המבט הדרמית, ההשקפה הזאת היא הרסנית. היא פוגעת בנו הכי הרבה, הבריחה הזאת מהמחשבה על המוות, מכיוון שעד שלא נתחבר לשם, זה מונע באיתנו מתרגל דרמה כראוי ולנצח את המוות. וכל המורים הגדולים, כל העולמות הגדולים, אנשים בעלי תובנות והישגים, החל מהבודה, באים ואומרים, יש דרך לנצח את המוות. זה לא איך שאנחנו חייבים להתקיים. יש דרך לשם. הדרך הזאת היא מאוד תובנית, היא דורשת מאיתנו הכל. אבל היא גם נותנת הכל בתמורה. היא נותנת הכל בתמורה. עושר אינסופי, יופי אינסופי, חמלה אינסופית, חוכמה אינסופית, לנו ולכל מי שיקר לנו. אבל אנחנו לא נעלה על הדרך אם אנחנו לא נתחבר לזיפת הזה שיש לנו לנו כרגע. כי אז אין לנו מוטיבציה, אין לנו את הרוח הגבית הזאת שתדרבן אותנו. עכשיו אתם יכולים לבוא ולטעון שאולי אתם לא ככה. אולי אתם כן חושבים על המוות ואתם כן מקדישים לזה מחשבה ואולי אתם כבר לא כל כך בורים. איך יודעים? איך יודעים? מסתכלים בהתנהגות. לא מה שאתם אומרים, אלא איך אתם מתנהגים. איך שאנחנו מתנהגים מגלה את ההתייחסות העמוקה שיש לנו. עד כמה אנחנו הבנו את הסבל. אנשים אחוזים ברעיון שהם לא ימותו. אנשים אחוזים חזק מאוד ברעיון הזה, למרות שהם יודעים באופן אינטלקטואלי שהם ימותו, איכשהו הם לא מאמינים שזה יקרה להם. והם אחוזים ברעיון הזה עד לרגע שבו מסתכלים למוות בעיניים. עד לרגע האחרון הם עדיין חושבים שלהם זה לא יקרה. והאמת היא ש לסלק את הקטע הזה של אי-הבנה, ממש, 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 רק אחרי שראיתם ריקות ישירות. עד אז עדיין יש איזשהו ספק שאולי לי זה לא יקרה. אלא שאומר לנו ג'יימס קאפה, אם אנחנו לא נצליח להתמודד עם ההתייחסות הזאת, ולסתור אותה ולנגוד אותה ולהביא אנטידוט לדבר הזה, המיינד הזה, הרעיון הזה, שהוא שתול עמוק עמוק בתוך תודעתנו, יבוא וירפה לנו את התודעה. והוא עושה את זה כל הזמן. אחת הסיבות למה אנחנו הולכים צהורים ומאורפלים, ושוקעים בהבלי העולם, וקוראים לדבר האחר, הזיות. אנחנו אומרים, האדם הזה כל הזמן יושב במיטה, הוא הזה. זה בדיוק הפוך אומר לנו ג'יימס קאפה. האדם ששקוע בהבלי העולם הזה, ונוהה אחריהם, הוא זה. ששקוע בפנטזיות. הוא זה שתודעתו מאורפלת על ידי הרעיון השגוי שלא זה לא יקרה, שהמוות לא יגיע אליו. והרעיון הזה שקול עמוק עמוק בתוכנו. וכתוצאה מזה שהרעיון הזה שתול כל כך עמוק בליבנו, אנחנו מתחילים לחשוב מה זה שאנחנו צריכים לחיים האלה, מה הצרכים הפיזיים שלנו, מה הצרכים הנפשיים שלנו, הרגשיים שלנו, הכספיים שלנו, הגופניים שלנו, והמחשבות האלה הולכות ומשתלטות עלינו, וזה מה שאנחנו עושים עם החיים שלנו, זה איך שאנחנו מבלים את החיים שלנו. איפה הבת זוג שאיתה אני מרגיש טוב, איפה החיים הטובים, העבודה הטובה, החופשה הטובה, סוף שבוע הטוב, הבית ספר הטוב לילדים שלי, זה הופך לעיקרי שלנו. האם יש משהו רע בדברים האלה? לא, לא מצד עצמה. מה הבעיה איתם? שאנחנו מתבלבלים וחושבים שמשמה תבוא ישועתנו. וזה המיינד של אדם שהוא ארצי. לא זה שיש לנו או אין לנו את הדברים האלה, אלא שאנחנו אחוזים בדברים האלה בתור מקור לאושר שלנו, והם מצד עצמם לא יכולים להיות מקור לאושר הזה. אבל זו שיחה אחרת. אדם שאחוז בדברים האלה, מה הוא יכול להשיג? במקרה הטוב, אם יש לו מזל, הוא ישיג קצת אושר זמני בחיים האלה. או ברוב המקרים גם זה לא, אנשים מחפשים את הדברים האלה ולאו דווקא מוצאים אותם. אנשים שעושים את הדברים האלה מפנים את גבם לדרמה. הם מבזבזים את ההזדמנות היקרה שיש כאן. החיפוש הזה אחרי האושר של החיים האלה גורם לנו להתעלם ולהתחמק מן הבעיות החשובות שיש לנו. אז אנחנו מחפשים איך למצוא אושר בחיים האלה, איך להימנע מסבל בחיים האלה, איך אני אברח מדברים שנראים לי כגורמים לסבל בחיים האלה. אי אפשר בו זמנית להיות עסוק במחשבות האלה ולהיות עסוק במשמעות העמוקה של דרמה. זה מיינד אחר. אם תרצו, זה ערוצים אחרים. אנחנו לא יכולים בו זמנית לנהות אחרי האושר בעולם הזה, הפיזי, הרגשי, ובאותו בזמן לעסוק במשמעויות הדרמיות האמיתיות של מי אנחנו ומה המשמעות של החיים שלנו ומי אני יכולה להיות. האם באתי לכאן להיות הראייה הטובה ביותר? האם באתי לכאן להיות המורה הטובה ביותר, או הרופאה הטובה ביותר, או האחות הטובה ביותר? או האם באתי לכאן כדי שאני אהיה הבודה הבא, כדי שאני אוכל בעצמי להוציא את הסובלים מהסבל שלהם? כל עוד אנחנו נגועים ברעל הזה שבו אנחנו לא מאמינים במותנו, לעולם לא נתמסר כראוי לעבודה הדרמית שלנו. וקודם כל פבונקה רימפוצ'ה במתנת השחרור, גם הוא נכנס לנושא הזה, והוא מונה את הרשימה שלו של חסרונות, ואומר, אם אתה לא תלך ותשקיע מדיטציה בנושא הזה של הוודאות של המוות שלך, אתה, או שלך, את, לעולם בכלל לא תחשבו על דרמה, לא תגיעו בכלל לחשוב על דרמה. לא תגיעו בכלל להבין שאתם רק מבקרים כרגע את הזאת, ביקור קצר 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 קצר, וההזדמנות היא מדהימה ואתה תפספסו אותה לגמרי. ישבתי היום בבוקר לקראת השיעור שלי איתכם היום, שמאוד שמחתי לקראתו, ישבתי ותרגמתי קטע מתוך הספר The Garden, אני מניחה שחלקכם ראיתם אותו לפחות. אני רוצה להקריא לכם את התרגום, זה קטע קצר שתרגמתי שעוסק בנושא הזה בדיוק. אז בואו תקשיבו. אז יש לנו כאן סצנה שהבחור הצעיר נמצא בגן והוא מחכה אותו. הקטע שקדם לזה, הבחור קיבל מכתב שהתקבל לאקדמיה המלכותית, שזה כבוד גדול וקשה מאוד להתקבל, והוא הלך ולמד שם כמה שנים, ועכשיו הוא חזר משם עם הדיפלומה, עם התואר הנחשף, והוא חוזר לגן שבו הוא היה מבלה עם אהובתו, והוא לא יודע איפה היא, היא הלכה, בינתיים אמא שלו מתה, והוא יושב שם שקוע בהירורים, ומצפה שהיא תבוא לשם, כי בעבר הם היו נפגשים הרבה בגן הזה. והוא פתאום הוא שומע צעדים, והוא מסתכל, ועכשיו אני מתחיל לתרגום. שנים שהתבוננו בי היו של אחר, זאת אומרת לא האהובה שהוא חיכה לה. ולאט לאט, בעודי נפעם, זיהיתי את פניו של גדול המורים של טיבט העתיקה. היו אלה פניו של ג'טסון קאפה הגדול, כאן לפניי, בדיוק כפי שרואים בהעתקים של הפסלים המקוריים שנוצרו לפני מאות שנים. לא היו אלו פנים יפות במיוחד וגם לא מבט מיטיב במיוחד. לא היו הם מה שהיינו מצפים מפניו שמלומד גדול שחמלתו אינסופית. לא היו אלו פנים יפים ושלבים, כי עם מבט חמור סבר, עיניים חודרות בתוך פרצוף קטן שנחן באף ענק, כזה של הבז, ואוזניים רחבות ארוכות, ומעל הכל תחושה של כוח מהול בחמלה אדירה, חמלה שדורשת, תובעת, חמלה של פעולה. היא לא כאן, הוא אמר בפשטות. או שמה, על כל פנים, מה שאתה רואה כאן לפניך זה רק אני. אך יש ביכולתי לעזור לך בחיפושיך. ומוטל עליי לעשות זאת, שכן אתה אדם שבזבז את חייו עד לרגע זה. ולבטח תמשיך ותבזבז את שאר חייך, אלא אם כן תפיק את הלקח משיעוריך בגן. כאן עלתה בהתנגדות. או לא, לא בזבזתי את חיי. הייתי באקדמיה המלכותית, קיבלתי שם תואר של האקדמיה עם אות הצטיינות. בארצי אני אחד ממיליון. איש לא ירחיק לכת ממני. ואני חוזר ואומר, כי בזבזת את חייך. מה התועלת שנייר זה התואר מן האקדמיה יכול להביא לך? או אני יכול להפוך מומחה למשפטים, או לרפואה, או באיזה מקצוע רם ומכובד אחר, ולהרוויח את עושרי. איזה עושר? שאל הוא, והקים אותי על רגליי לפניו כקורא תגר. התפלאתי מעט לנוכח קומתו הנמוכה, והרגשתי מעט יותר בטוח בעצמי. הקומה עושה את זה, הקומה מקפיצה בנו את הגאווה. כשאני אומר עושר, אינני מתכוון לאיזה הון עתק. ברור לי כמובן שאין זו המטרה היחידה של חיי, שכן את זאת למדתי שלקחתי בפילוסופיה. כאשר אני אומר עושר, כוונתי לאותה כמות סבירה של עושר שתביא רווחה לאדם ולמשפחתו. וזה לא יהיה בזבוז של חייך אם תהיה לך משפחה, בית נוח, פרנסה טובה, באופן הגון וסביר. לא, בוודאי שלא. לא יהיה זה בזבוז של חיים. חיים שכאלה יהיו טובים ומלאים ובעלי משמעות. עם המילה משמעות הוא החל להחביר, אפילו בחושך, וקיבע את עיני הבז שלו על שלי, ודמה עוד יותר לבז עם אפו הגדול ואחיזתו בזרועי. אם כך, לא יהיה זה בזבוז של חיים לבלות את זמנך אך ורק בכאב וסבל, ולא לעשות דבנת לחמוק מאותו הכאב והסבל? הייתי מבולבל. בוודאי שהיה זה בזבוז אילו היה הכל כאב וסבל, אלא שהחיים הם לא רק זה. יש יופי בחיים, יש בהם נוחיות, יש בית טוב, יש משפחה טובה, יש יחסם האוהב של יקיריי וקהילה של ילידים טובים. אתם שמים לב, יש לנו כאן דיבייט. גשם מייקל מלביש הרבה מילים על משהו דיבייט פר אקסלנס, פולמוס. אם כך, עכשיו חוזר ג'ייסון קאפה, אם כך אין זה כאב, אומר הוא, תוך שהוא מושך אותי לצידו בעקבותיו, את החל להלך לאורך הדשא אל עבר הקיר הצפוני קרוב לשער. אין זה כואב לשבור עצם או לחתוך את ידך או לאבד את עמך. וכאן התחלתי אף אני, תוך שאני נזכר בכאב. או, בוודאי שזהו כאב, כל אלה הם כאב, אלא שכאבים אלו אינם מהווים כל מה שיש בחיים. כאבים אלו באים פה ושם, קורים בימים מסוימים, בשנים מסוימות, ולבטח קשה למצוא חיים של אדם כלשהו שמלאים הם אך ורק במחווים אלו, ולא עם איזה יופי או עושר. איזה עושר? שאל הוא. איזה עושר! שוב הייתי מופתע, שכן צונקאפה הגדול בהתגלמותו, איש נמוך ואינטנסיבי זה המהלך לצידי, לא נראה כלל כפילוסוף גדול, ותחושת אכזבה החלה לעלות בקרבי, לא רק בשל הופעתו, אלא גם בשל שאלותיו. עושר, מה בקשר לאושרו של ילד? ילד שמח ומחייך. זהו אם כן הרעיון שלך של עושר, פניו של ילד שמח. כן, עניתי, בוודאי, בדיוק. פנים שמחות אלו, מי זה שיכול להכחיש את יופיים? מי יכול לבוא ולקרוא לזה כאב או סבל? ואז הוא עצר והפנה אותי לעברו והתבונן בי בפנים שהכילו כך נראה כעס ורחמים כאחד. ואותו הילד, הוא אמר, אותו הילד, האם לא יראהו דברים נוראים? היהו, אם יאריכו ימיו, את הוריו מתים לפניו, את אביו ואמו היקרים? האם לא יראו מלחמה? האם לא יראה שנאה ואלימות שיוללו אנשים לזולתם? האם לא יראה אובדנם של כל יקיריו? אם יאריכו ימים, והאם לא יהפכו פניו בהכרח לפנים חסרי שיניים, חסרי אונים, פנים גוססים של איש זקן? נרתעתי. בוודאי, בוודאי שכל זה ייתכן. ייתכן, הוא כמעט שצרח עליי, ייתכן, האם אין זה למעשה מאוד ודאי ושמה נאמר מובטח? כן, נכון. מאוד ודאי הוא שכל מישהו ילד כעת מאושר ככל שאימא יראה דברים אלו ויהפוך בעצמו לזקן, זקן סובל וחסר אונים. אז איך אתה יכול לבוא ולומר לי כפניו של הילד יפים הם? הוא טבע בנחישות. הרי זה ברור, התנגדתי אני, תוך שההתנגדות עולה בי בביטחון מוחלט וטבעי מעומק ליבי. זאת מאוד חשוב, גשם מייקל צורח לשים פה בטקסט שלו, בביטחון מוחלט וטבעי מעומק ליבי. אנחנו חושבים שאנחנו מחוברים ללב שלנו כשהדברים האלה עולים, כי הם עולים לנו באופן טבעי, במרכאות כפולות. בעוד שמה שאנחנו קוראים טבעי, מה שאנחנו קוראים, הלב קורא לנו, הוא בעצם מושפע, תבול עמוק עמוק ברעל הזה של הבורות, של האי הבנה, של מה מביא אושר ומה מביא סבל. אנחנו אומרים, ליבי אומר לי ללכת לשם. צריך להתבונן היטב היטב, איזה מין לב שאומר לנו ללכת לשם. במה הוא תבול? מה הוא מחפש? האם הוא נגוע בשמונה מחשבות הארציות האלה וזה מה שהוא מחפש? וזה הופך לנו לטבעי, אנחנו חושבים שזה טבעי לנו לחפש את הדברים האלה. זה עכשיו הקטע שהוא מעלה. אז בסדר, היה לנו דיון הגיוני על הילד שיזדקן וימות, אבל עכשיו עולה כאילו הלב שלי אומר, בביטחון מוחלט וטבעי מעומק ליבי, ילד זה הוא אמנם שמח, וילד זה הוא אמנם דבר מה יפה באותו הרגע, בשעה שהוא נראה לנו בתור שכזה. וגם אם הוא זקן אחר כך, ויחזה באימה ובחרון החיים, עדיין ברגע זה בנעוריו, הרי הוא שמח ויפה. זה המיינד שלנו מדבר כאן, המיינד העמוק שלנו מדבר כאן, שהוא שגוי לא פחות מהמיינד הפחות עמוק שלנו. אם כך, זהו עונג, ענה הוא ביתר עדינות והתחשבות. עונג הוא, ולא כאב, להחליק לשונך לאיתה, לעומקה, לאורך להבו של אתר. דימוי זה שוב גרם לי לרתיעה, אותה מחשבה של להחליק לשונך לאיתה לאורך להבו של אתר. לא, בוודאי שכאב הוא, עמוק יהיה החתך. אך נניח, אמר הוא, שעליו מחוסה לו בדבש. נניח שעליו חבוי מתחת לשכבה עבה של דבש, ואתה מלקק את הדבש, נהנה ממתיקותו החמה, מבלי שתדע שאתר תמון שם, ורק מאוחר יותר אתה נוכח לדעת שבשעה שליקקת דבש שיסעת את לשונך. או, עדיין זה יהיה כאב ולא עונג, קשה לדמיין כאב חריף מזה. אילו ליקקתי את להב אתר בעת שליקקתי הדבש ושיסעתי את לשוני, או, זה יהיה כאב בלבד. אם כך, מה שאתה אומר לי, אמר הוא עכשיו בכל סמכותי, כל שעורר ביותר הרגשה שהייתה לי בעת ששיחקתי שחמט באקדמיה עם אחד מראי, הייתי לשמוע בקולו שקרוב אני למט. מה שאתה אומר לי, שליקוק דבש איננו עונג. הדבש עצמו, עניתי מיד, באופן אוטומטי, זהו עונג. אוטומטי, שימו לב, טבעי. אך ליקוק של דבש, אשר תמון בו אתר שישסה את לשונך לגזרים, האם זהו עונג? לא, את זאת כבר אמרנו, זה איננו עונג. אם כך, בשעה שהעונג מלווה בהכרח בסבל שגדול הוא ממנו לאין שיעור, האם נוכל אז לומר שאינו עונג כלל? אמנם כן, עניתי בשמחת ניצחון. אמנם כן, אמר הוא, תוך שהוא מפגין בפניו של הילד, שמחים, יפים וכולם כאב. אז זה הקטע של ג'ייסון קאפה, מתוך הפרק על הכאב בספר הגן. הקטע הזה מתייחס ישירות לנושא הזה שאנחנו מתבלבלים וחושבים שמשהו בעצם, בעצם מהותו סבל, אנחנו חושבים שהוא עונג. וזה אמור לגבי כל דבר ארצי. כל דבר ארצי, גם הדברים הטובים, ופה יש לנו את הדוגמה של הפנים של הילד, השמח והחמוד. גם הדברים הטובים, במהותם, הם סבל. הם באים מקרמה, הם באים מנגעים רוחניים, אין לנו יכולת להחזיק בהם, הם חייבים לעזוב אותנו. אנחנו חייבים לאבד אותם, מוכרח לקרות. במקרה הכי טוב שיש, אולי נחזיק בהם לזמן מה בחיים האלה. ואם אנחנו כבר באים אל המתרגל הדרמי, נעזוב את האדם שהוא בכלל לא מתעניין בדרמה ורק שואף הבלים, אלא בוא נדבר על עצמנו, אנחנו שמתעניינים בדרמה. יש כאלה שבאים ללמוד דרמה או אפילו ללמד דרמה, אבל בעצם אם מסתכלים מה המניע שלהם, המניע שלהם הוא איזה כבוד מצד תלמידים או איזה תהילה שהם מחפשים. וזה בפרק אחר שם בספר, הוא מבטא את זה גם מאוד יפה. אני לא סתם אדם שנוהה אחרי אבלי העולם, אני אדם רוחני, אני מתעניין בדברים רוחניים, אני הולך להרצאות דרמה, אני עושה מדי פעם מדיטציה, אני עושה לפעמים שיעורים, אבל סביר, לא צריך להגזים, יש לי בית, יש לי משפחה, יש לי מקצוע וזה, ואני אדם רוחני. אם המניעים שלנו הם מניעים של כבוד או של תדמית, אתם פוגשים את האנשים האלה בהודו ובדרום אמריקה. לא הייתי לא פה ולא פה, אבל פגשתי אתם חוזרים. אז הם כבר לא מחפשים את הטיולים לאירופה, הם מתקדמים יותר, הם תרמילאים, והם הולכים בהרים, והם לא הולכים למלונות המפוארים. הם יותר מתקדמים. הכל זה למען תדמית טובה, הכל זה עדיין בתחום המחשבות הארציות, ליצור לעצמי תדמית שאני חושבה ואני רוצה למכור אותה לאחרים. זה הסוג הגרוע ביותר של מתרגל, שעושה את זה מתוך מניעים שהם ארציים, של להיראות טוב בעיני עצמי. זה המלכודת מאוד מסוכנת. ורבים וטובים נפלים בה, כולל נזירים ונזירות, כולל הרבה מורים גדולים. ובמידה שהמניעים הם כאלה, אפילו המעשים הטובים שלנו חלשים מאוד, הקרמה מאוד חלשה, לא יכולה להתגבר על הזרעים הקשים שיש לנו שיובילו אותנו לקיום סובל בעתיד. ובמידה שזה המקום שממנו אנחנו באים, אז אפילו הפעילות הדרמית שלנו תהיה נגועה במעשים שליליים ובמיינד שאיננו נכון. ואפילו המעשים הדרמיים, אפילו התרגול הדרמי במקרה כזה, יביא איתו גורמים לסבל ולנפילה לקיום סובל בעתיד. קשה מאוד למצוא את ההפך. קשה מאוד למצוא מתרגל עם מניעים טהורים. לא שאין כאלה, יש. אחד הגורמים המכריעים שיבדילו בין מתרגל עם מניעים טהורים למתרגל עם מניעים בלתי טהורים, זה בדיוק הנושא שאנחנו מדברים עליו, זה המגע הישיר הזה שלנו, המחשבה על הסבל שלנו בחיים האלה. רק משום שאנחנו באים ללימודי דרמה, אין פירושו שאתם עושים חסד. זה נכון לגבי המורה ולגבי התלמיד כאחד. למה אנשים באים לדרמה? אנשים באים לשמוע דרמה מכיוון שאיפשהו יתעורר בהם איזה זרע טוב מהעבר שלהם, איזה קרמה טהורה שהם צברו. דיברנו קודם על איך אנחנו משליחים את המורה בתחילת השיעור. זאת קרמה מדהימה שעשינו בעבר ושמפשילה לנו. אז יש לנו איזה עניין בדרמה, דרמה מסקרנת אותנו. לפני עצמו זה מאוד חלש. יש לנו קצת ניצנים וזה נפלא. אבל הם מאוד חלשים. זאת אחת הסיבות הנוספות למה כל כך חשוב להתחבר עם המורה, מכיוון שהמיינד הסמסרי שלנו הוא כל כך חזק כרגע, המעט טוב שאנחנו יכולים לצבור, מעט החסד, אתם זוכרים כך שמדברים על מצבורי החסד שדיברנו בקורס מספר 1, צונן קיצוק, ישי קיצוק, אנחנו כל כך חלשים, כל כך לא מסוגלים לצבור אותם. אנחנו צריכים להתעלות בקרמה של המורה. אותו אדם שמופיע בחיים שלי ומתחיל ללמד אותי דרמה ומתחיל להראות לי את הדרך החוצה, הוא אובייקט מאוד חזק, כיוון שהוא בא מאותו שביב קטן של טוהר שיש בי. אותו אני משליחה משם. אותו אני רוצה לחזק. לי יש מעט מאוד כוח. איך אמרה שם רחל? קטן ודל הוא כוחי. אני קטנה ודלה. אני חייבת להיעזר באובייקט הזה של המורה, על ידי השירות שלי למורה, על ידי ההתמסרות שלי למורה, כדי לחזק את המעט קרמה הטובה שיש לי, כדי שאוכל לנצל את ההזדמנות של החיים האלה ולהפקיע החוצה. חשוב לזהות, אם אנחנו באים מתוך המניעים האלה והם לא כל כך תיאורים, חשוב נרגיש רע עוד עוד זה, שלא ניפול לאיזה מין הלקאה עצמית בעקבות זה, כי כולנו נגועים בזה, לכולנו יש מיינד שגוי. אבל ברגע שמתחילים לזהות את זה, אז יש סיכוי לפעול בכיוון אחר. אז פשוט לראות את זה, ואז אפשר להתקדם הלאה. אז אם נחזור שוב לפבון קרימפוצ'ה, הוא מונה את החסרונות אם לא נעשה את המדיטציה על המוות. החסרון הראשון שמנינו היה זה שבכלל אפילו לא נחשוב על דרמה. עכשיו עברנו למי שכבר כן מתעניין בדרמה, מי שכבר כן בא לשמוע דרמה, אבל המניעים אולי לא כל כך תיאוריים. אז אם לא נעשה את המדיטציות האלה של המוות כראוי, אז אולי אנחנו נחשוב על תרגול, אבל לא נתרגל כראוי. יכול להיות שתעלה בנו המחשבה, או מה עם החיים, מה אני עושה עכשיו למען החיים הבאים שלי, איזה מין זרעים אני זורעת עכשיו. מדברים פה צ'ק, כשעוד היה איתנו, היינו יושבים בטיצ'ינג, ואז הוא היה עוצר והיה אומר, תעצמו את העיניים, ואולי תעשו את זה אתם היום, תעצמו רגע את העיניים, ותסתכלו רגע פנימה, ותסתכלו על איך עוברים החיים שלכם, איך עובר היום שלכם, במה אתם עסוקים, אילו מעשים אתם עושים, איזה דברים אתם אומרים? איזה מחשבות אתם חושבים? רוב הזמן. אילו מניעים מניעים אתכם רוב הזמן? מה המוטיבציה שמניעה את רוב הדברים שאתם עושים, אומרים או חושבים במשך היום? ושאלו את עצמכם, איזה מין זרעים אתם זורעים לחיים הבאים? איזה מין זרעים אתם זורמים? זורעים לחיים האלו? אודות מה החיים שלכם? איך יודעים אודות מה החיים שלכם? התבוננו בהתנהגות שלכם. איך אתם מבלים את זמנכם? במעשים, בדיבורים ובמחשבות. פיקחו את העיניים. אז ייתכן שאתם באים לפה ואתם קצת חושבים על העתיד ועל חיי העתיד. ואתם אולי חושבים, או, אני צריכה לתרגל, או אני צריך לתרגל. אבל אין תחושה של דחיפות. אם אין תחושה של דחיפות, אומר ג'סון קאפה, אומר פבונקה רימפוצ'ה, אומר פטנג'לי ביוגה סוטרה, אומרים כל הלמות, אומר רימפוצ'ה, אומר גשם מייקל. אם אין את התחושה הזאת, מה שיקראת לכם בפסוק של היוגה סוטרה, המטרה מושגת על ידי מי שפועלים בעוז, במסירות ותחושה של דחיפות. הוא אומר בדיוק מה שג'סון קאפה אומר. אם אין את התחושה הזאת, יבואו מכשולים בתרגול שלכם. והמכשולים יופיעו ויראו כאילו שהם באים מבחוץ. אין לי זמן, יש לי הרבה עבודה, אשתי לא מתעניינת, או בעלי לא מתעניין, או הילדים צריכים טיפול, או אין לי כסף עכשיו, אני צריכה לעבוד הרבה שעות, או שאני חולה, או שאני כעוסה, או שאני יותר מדי עצובה, אני לא יכולה לעשות את הפרקטיס. יבואו מכשולים והם יראו כאילו שהם באים מבחוץ, אבל הם בעצם באים מכם. אתם מייצרים אותה. למה? כי עוד לא התעוררה תחושה של דחיפות. אתם לא תייצרו את המכשולים האלה כשמישהו מקבל התקף לב, אתם תרוצו ותחפשו איך להביא אותו לבית חולים. אתם מייצרים את המכשולים האלה כשמגיע למדיטציה. למה? כי עוד לא התעוררה תחושת הדחיפות, כי עוד לא הבנתם עד כמה, באיזה סבל עמוק אתם נמצאים, באיזה צרה גדולה אתם נמצאים. ואני כוללת את עצמי בתוך זה כמובן. ולדבר הזה אנחנו קוראים לילו, תגידו לילו. לילו. לילו פירושו עצלות, והוא ההפך ממאמץ, מה שאומרים בסנסקריט ויריה, צונדרו לטיבטית. והמאמץ מתכוונים לגישה הזאת, להתייחסות הזאת של העוז, של המסירות, של תחושת הדחיפות, של לשים אנרגיה בתוך הפרקטיס. ואני אסיים בלמנות כמה צורות של זה ואז נפסיק. אז צורה אחת מאוד מקובלת זה הדחייה. לא היום אבל מחר. היום לא יצא לי, זה קרה, מחר. אז זה, למה ארט אומר, זה פנטזיה. אם לא תעשו היום, לא תעשו גם מחר. אם לא תעשו היום, גם לא תעשו מחר. קודם כל, להתיישב היום. והזכייה הזאת היא באה, כאמור, מתוך זה שלא עשינו מספיק את המדיטציה למוות. יש התנגדות שנייה שעולה לנו. דרמה היא עמוקה, היא קשה, זה רק בשביל אנשים שמקדישים את חייהם, מזירים, לזירות, שאין להם עבודה, שלא עושים שום דבר אחר. לזה אנחנו קוראים גילוק. גילוק זה אומר מין רפיון ידיים כזה, מין חוסר ביטחון כזה, מין להגיד, או, זה קשה מדי. אם אתם שעה כזאת, אין שום ספק שלא תצליחו בדרך. מכשול שלישי שעולה. תם יש נוניות. אוהבים הרבה לישון. המיינד מעורפל, המיינד לא רוצה לחשוב על העובדה שאנחנו עומדים למות. ומיינד כזה הוא ישנוני, אין לו כוח, הוא לא יכול לעצור את התחייה הזאת, הוא לא יכול לשמש כאנטידוט למכשולים. והאנטידוט לדברים האלה זה המדיטציה למוות. בלי זה תמשיכו להיות עסוקים בשטויות, תמשיכו להיות עסוקים בהבלי העולם הזה, באוכל, בסקס, בשבילויים, אפילו בעניינים אולי שנראים יותר חשובים, אבל לא יהיה הדגש על הפרקטיס. והפתרון לדברים האלה זה לאמץ גישה של להיות מחמירים עם עצמכם, לדרוש מעצמכם. כמו שהמפקד בצבא דורש, תדרשו אתם מעצמכם. מכיוון שאנחנו יצורים של הרגל. ואנחנו מחפשים לעשות מה שאנחנו רגילים לעשות. אומר למה ארט, זה בכלל לא קשה לבזבז את כל הרגעים של החיים שלכם. והאנטידוט לזה זה ליצור את הקביעות בתרגול, ליצור תרגול שהוא קבוע בשעה מסוימת, במקום מסוים, לא משנה מה. קודם כל אני מתיישבת ועושה את התרגול שלי, אם זה מדיטציה, אם זה יוגה, אם זה שניהם. זה הקביעות הזאת והמשמעת הזאת, לא להיות רק רוחים עצמכם, זה מה שמהווה אנטידוט למכשולים. וכאמור, המכשול הגדול שלנו זה המחשבה הזאת שדוחה את המחשבה על המוות, את החוסר רצון שלנו בכלל לחשוב על זה. ובמידה שלא נעשה את הדברים האלה, מובטח לנו שהנגעים הרוחניים יבואו וישתלטו עלינו. בלי שנפעיל אנחנו מאמץ גדול, מובטח לנו שהמיינד יהיה ממוקד בדברים חיצוניים כל הזמן. ואם נעשה ככה, אנחנו פשוט מרמים את עצמנו, אנחנו מפספסים את ההזדמנות המדהימה והנדירה של החיים האלה. אולי אני אקריא לכם כמה מילים של גשם מייקל. הוא אומר, יוגה ודרמה במהותם הם ניסיון להפוך את עצמנו לישויות מוארות, ישויות שיש להם גוף של אור, חמלה אולטימטיבית, מיינד כל יודע. זה המטרה שלנו. כדי להשיג את זה אנחנו צריכים לתרגל שיטות פנים ושיטות חוץ, שיטות של יוגה ושיטות של מדיטציה. אנחנו צריכים ללמוד הרבה כדי להבין מה זה בדיוק שאנחנו צריכים לתרגל, ואז אנחנו חייבים לתרגל. והיום דיברנו על שיטות פנים, היום דיברנו על המדיטציות שבכלל יביאו אותנו לאותה רמה מדהימה של מסירות. איך אמרנו? המטרה מושגת על ידי מי שפועלים בעוז, במסירות ותחושה של דחיפות. מה יביא אותנו למקום הזה? וזה המדיטציה על מוות. ורק התחלנו את הדיון בנושא הזה, הדיון הוא הרבה יותר ארוך. אז אני אפרד מכם כאן, ואני אגיד לכם לילה טוב, ומאוד נהניתי לשמוע ולראות אתכם.
תודה.
אז ביי ביי. להתראות.